וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך דברי הרבי מלובביץ' על היום האחרון של חודש אדר. בכלל ההוראה מרבים בשמחה נכלל כי בכל יום ויום מחודש אדר כולו יש להוסיף ולהרבות בשמחה יתרה מעבר לשמחה שהייתה מנת חלקנו ביום הקודם. לא זו אף זו, בהתאם לתובנה זו, הרי שהשמחה בחודש אדר אחרי ימי הפורים הינה ביתר שאת וביתר עוז, וחלה עלינו חובה להוסיף ולהרבות בשמחה עוד יותר משמחת הפורים. אף שבנוגע לקריאת המגילה אמרו שאינה נקראת אלא עד תתווה בחודש, אבל הציווי מרבים בשמחה נוגע לכל ימי החודש. וכלשון רבותינו זיכרונם לברכה במסכת תענית, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, וכמו שנאמר, והחודש אשר נהפך. ואם כן, הרי בכל יום ויום מימי החודש אשר נהפך, צריך להרבות בשמחה, ובשמחה יתרה על השמחה שבימים הקודמים. כי כאשר השמחה היא באותה המידה כפי שהייתה בימים הקודמים, בלי הוספה וריבוי, שוב איננה שמחה שלמה, כיוון שנתיישנה. וכן שמצינו בעניין ברכת חתנים, שצריך בכל פעם לחדש בשמחה, פנים חדשות. ואם אמרו מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, שמכניסת חודש אדר צריך להרבות בשמחה בכל יום, נמצא שביום תתווה לחודש אדר צריך להרבות בשמחה גם על השמחה שבפורים עצמו, וביום תתזיין בחודש שמחה גדולה עוד יותר, עד שביום האחרון של חודש אדר צריכה להיות שמחה מופלגת ביותר.
Sein wie Korayai Kein, kein, kein die Kein die Logo Nur eure Wissen gewiss Sein wie Korayai Kein Tier, kein Tier, kein Tier.
בשמחה וזוסן ויקר היי כן 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 תהיה כן תהיה לנו אוירו בשמחה וזוסן ויקר היי כן 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 תהיה כן תהיה לנו אוירו בשמחה וזוסן ויקר
ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, כן תהיה לנו. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, כפתת באדר בתשפ"ד, 8 באפריל 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופר הטכנאי, ופתחנו עם דבר ההתעוררות של הרבי מלובביץ' שאומר שבעצם היום השמח ביותר בשנה הוא היום הזה, כי מי שנכנס אדר מרבים בשמחה ומרבים ומרבים ומרבים, ולא עוצרים אחרי פורים, אלא ממשיכים הלאה, כל יום מוסיפים על השמחה שהייתה ביום הקודם, כשהשיא הוא היום האחרון של חודש אדר. אני מכיר שיטות גם אחרות, שיש עוד ימים שמחים, אבל זה הרעיון שהבאנו ממנו, ומה שלא יהיה, אנחנו עם הפנים בעזרת השם לראש חודש ניסן, היום בערב, ועוד לפני זה תפילת יום כיפור קטן, גם מי שלא נוהג בשנים כתיקונם, מומלץ תפילה שכשמה כן, יום כיפור קטן. תפילה מעוררת, מחזקת, פועלת בעזרת השם, וקצרה יחסית. חפשו אותה בבית הכנסת הקרוב למגוריכם, האמת שלא בכל בית כנסת, אבל בכל שכונה בהחלט יש מניינים לתפילת יום כיפור קטן, בסמוך לתפילת מנחה. התקשורת הישראלית מסכמת באמת באבל גדול ובנהי חצי שנה למלחמה, ובאמת לא חסר על מה להתאבל ועל מה לבכות, או לא חסר. אבל השאלה מה המבט, עם מה אתה הולך, עם מה אתה קם בבוקר, איך אתה נלחם, מה התודעה שלך, מה החזון, והתחושה היא שיש כאלה שמנסים להפיל, לדכא, לדחדך, לייאש, ולומר ש... אין תוחלת פה בעצם. יש תקווה אחת, להעיף את נתניהו ואז ראש וקץ לכל צרותינו. אבל לא, אנחנו מסתכלים באמת במבט מלמעלה, ולמרות כל הקשיים, ולמרות האבלות, ולמרות החטופים שאנחנו מתפללים לחזרתם, ולמרות הנופלים, אתמול עוד 4 חללים לצערנו. נפתח אולי בדוקטור דרור עידר, שכותב סוג של מאמר חיזוק. בישראל היום הכותרת היא עת צרה היא וממנה נבשע, והוא כותב כך, אנחנו עם שנבנה מצרותיו, גם אם הן כבדות, הן אינה מכריעות אותנו, ובסופו של דבר, מעומק הצרה אנחנו קמים מאפר ונולדים מחדש. בעיצומה של הצרה קשה לראות את האור שמצפה לנו בקצה. לשם כך יש לשאוב מים בססון ממעייני הישועה של זיכרונותינו, ולהפנים את התבנית ההיסטוריוסופית הזאת. והוא כדוקטור לספרות שבאמת מתעסק הרבה בהיסטוריה, ממשיך וכותב לקוראיו בישראל, היום סימן נמסר לאבותינו שהצרה מסמנת לנו שכבר עכשיו בעומק המאורעות מתרקמת הישועה. חכמינו כינו זאת אורו של משיח, כלומר האור המאיר עלינו כבר עכשיו מעומק העתיד הטוב שמצפה לנו. בשם הגאון מווילנה נמסר על הפסוק, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, שעצם הצרה היא כבר הישועה. הגאון מווילנה קרא את המילים וממנה יבשע, ממנה, מהצרה עצמה תגיע תשועתנו. הפסוק לקוח מנבואות הנחמה של ירמיהו, שמעודד את העם לא לחשוש מהצרה. כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום, הוי כי גדול היום ההוא, מאין כמוהו, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. והפסוקים הבאים אחרי מוכיחים כיצד המבט העמוק על הצרה מתקשר לעצמאותנו, והיה ויום ההוא אשבור אולו, הכוונה של מלך בבל, מעל צוואריך ומוסרותיך, כלומר הכבלים שלו ענתק, ולא יעבדו בו עוד זרים. ופסוק קודם לכן מתנבא ירמיהו על שיבת ציון, הנה ימים באים, ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, והשיבותים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוע. וכבר משה לימד שירושת הארץ אחרי שזרים פלשו אליה, משמעה לכבוש אותה מחדש, ולהתחיל בעצם מחדש. טוב, הוא נותן פה עוד הרבה דוגמאות וציטוטים היסטוריים, אבל אתם יודעים, עוד ציטוט אחד שהוא מביא מחוויה של, של זיכרון והנצחה, הוא מספר, ביקרתי בתערוכה שנקראת הבית של סיווני, שמשחזרת את הבית הקטן של סיוון אלקבץ, השם יקום דמה, ונאור חסידים, השם יקום דמו, שנרצחו בכפר עזה בשבעה באוקטובר. ביתם הפך למוזיאון קטן שמשמר את הזוועה והאימה, סימני הדם והמאבק והרצח האכזר. עמדתי נדהם מול מילותיהם של האם ענת ואב שמעון. שמעון אלקבץ היה מפקד, עד לא מזמן מפקד גלי צהל, והם עשו מין תערוכה כזאת. קודם כל הם פתחו את הבית שלהם, את הבית של הבת שלהם בכפר עזה, וביקרו שם אלפים, אם לא עשרות אלפים, בבית שלהם בכפר עזה. אבל הם ערכו גם, הקימו מין תערוכה כזאת לזכרם בספרייה המרכזית בבית ברל. ומספר דרור עידר, שכשהוא יצא מהתערוכה הזאת וצפה באמת בעדות המצמררת, הוא אומר שתישאר עד לדור אחרון כדי לזכור על מה המלחמה, מדוע חשוב להמשיך בה עד שיתמו כל מעיינות הרשע שבקעו להציפנו. וכשיצאנו ראיתי, הוא אומר, את התמונה של ברל קצנלסון, ואבשלום קור ציטט לידי בעל פה את דבריו של ברל קצנלסון מניסן תף ריש פי, לפני 104 שנים אחרי נפילת תל חי, והוא אמר כך: אל ישקוט ואל ינחם ואל יפוג האבל עד בו יום בו ישוב ישראל וגאל אדמתו השדודה. ידעו איפה צוררינו, לא תפחידו אותנו, לא בחסדכם ניתנה לנו הארץ ולא בזדון רמייתכם תשקלו אותה מאיתנו, לא תוכלו לנו. בראשינו ננפץ את בריחי הברזל, המוקשים החדשים אשר תמנתם לרגלינו לא יחשיו לו אותנו. הסכנה החדשה תאיר בנו את הכוחות הספונים, תדליק את להט הקנאות הקדושה, כך אומר ברל קצנלסון, כן? תדלה ממעמקי הנפש את ההתמכרות הגמורה, תתווה את המפעל הגדול. יהיו צוררינו אשר יהיו עם פיראי השוד, בהמשך הוא כותב, או נציבי התרבות כביכול, לא תכניעו אותנו. המרתם את הצהרת בלפור בהצהרת דם, אנחנו מדברים על פרעות לפני 104 שנים אחרי נפילת תל חי, קניתם לכם שם עולם בדברי הימים, חרטתם את שמותיכם בדם ירושלים, בשבילנו אתם אבק פורח על פני גביעותינו, גביעות חללינו, בדם ליבנו, באור אמונתנו ובתקוותינו האחרונה, נפרוץ כל חומה, נפרוץ ונעלה. ברל קצנלסון כך כתב בתף ריש פי, ממש בחודש ניסן, וממשיכי דרכו הם לא בדיוק ממשיכי דרכו, מה הם צועקים? בחירות עכשיו, ביבי, און, שלטון, טוב, את זה הם כבר לא צועקים, און, שלטון, עולם תחתון, כי בבית המשפט בינתיים מתפוררים התיקים של נתניהו בזה אחר זה, אבל נשמעים קצת אחרת מקצנלסון, נכון? טוב, בואו נחזור אל נבואות הנחמה, אל הנביאים שלנו הגדולים, ואל ביני לנדאו, שהלחין וחיבר כמה נבואות נחמה של ירמיהו, של ישעיהו, אפילו אחר כך שמתוך לך דודי, וגם הוסיף מילים משלו, התנערי.
התנערי מאפה, קומי כי כבר זרחה, כמה עוד אפשר לעבור ושוב את מתבוססת בדמייך, בדמייך ואומר התעוררי כי ואורך קומי אורי נפשי תפרתך ואיך תנאי קולך כשאת מבכה על בניי ובנותייך בעונה יולים שישא שעושה ורח הכל ממלאיך יסיס עלייך אלוהיך יסיס עלייך אלוהיך שוב את מתבוססת בדמייך, בדמייך, באורך התעוררי כבעורך קומי אורי נפשי תפארתך ואיך תמי קולך כשאת מבקה על בנייך ובנותייך באורך
בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך ובחסד עולם ריחמתך אמר גורלך אדוני לא ישמע אותך מס בארצך שוד ושבר בגבונייך וקראת ישועה חומותייך ושחרך תהילה לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגע ערך להעיר לך ויהיה לך אדוני לאור עולם ונועך לתפותך לא יבוא את שפשך ויחך לא יאסף כי אדוני ילך לעולם ושלמו ים לבלך ועמיך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מתי מעשה ידי להתפאר וכתוב יהיה לו אלף וצעיר לגוי עצום אני אדוני ביתך ישנה
בני לנדאו ושיר הניחומים שלו, נבואות הניחומים של נביאנו לימים האלה. אנחנו יוצאים עכשיו 7:21 להפסקת פרסומות, אחריה לקמפיין לגיוס החרדים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד איתי.
7:27, אני משתדל למעט לעסוק בנושא גיוס חרדים, כי אם אתה עוסק בזה עכשיו, אתה כבר נוצחת והשתמשו בך, כי יש פה בעלי עניין שעכשיו, בזמן מלחמה, לא נדבר לא על מחדלי הצבא, ולא על זה שמינו עכשיו רחת מחקר באמן שהוא איש שמאל קיצוני, ולא על זה שלא פיתרו אף קצין בכיר, רק את המנדל, נוחי מנדל, שבטעות פגע בחפים מפשע. לא מדברים על הדברים עצמם, על מי החרדים. זאת הייתה הבעיה, לכן קרה מה שקרה בשמחת תורה, נכון? אז לא, אני לא רוצה להיות חלק מזה, אבל לפעמים יש אנשים שעוסקים בנושא לעומק, וחבל לפספס ניתוח חכם של איתי אסמן, הוא חוזר בתשובה, הוא קצין בצהל, והוא עוסק בנקודה או בנקודות לעומק, לא רק בנושא הגיוס, אלא בכלל בשיח עכשיו, בכאלה שקוראים לאחדות עכשיו, לפיוס, ארגוני אחדות מסוימים, ושימו לב מה הוא כותב, זה מתוך הקבוצה סוללים דרך, קבוצה ששולחת מדי יום, מאמרים ש... מי שקורא אותם, בואו נגיד, כבר יהיה קשה לעבוד עליו עם השיח ועם הכותרות ועכשיו וגיוס עכשיו וחטופים עכשיו וקצת יניח את דעתו. שוב, זה נקרא סוללים דרך ואתם מוזמנים לפנות אליי, אל המייל שלי, ידידיה.מאיר@gmail.com ואני בעזרת השם אשלח לכם את הלינק להצטרפות לקבוצה הזאת. אז כך כותב איתי אסמן, במיתולוגיה היוונית מסופר על זאוס שנתן לפנדורה תיבה והזהיר אותה שלא תפתח אותה. הסקרנות של פנדורה גברה עליה, ולאחר שפתחה את התיבה, יצאו ממנה כל האסונות והמחלות בעולם. כן? תיבת פנדורה. כשאנחנו רואים את כל הסיבוכים שאנחנו נמצאים בתוכם היום, חשוב לדעת שהם לא התחילו עכשיו. יש להם שורשים אידיאולוגיים קודמים, שאם לא נעמיק בהם, נשאר שטחיים. והקבוצה הזאת צוללים דרך, מנסה להעמיק לשורשי העומק הללו. ברשותכם נחזור לתקופת ראשית הציונות של הרצל, כידוע לכם הציונות לא החלה עם הרצל, אבל הוא ללא ספק קידם אותה. הרצל דגל בציונות מדינית מעשית. הוא חלם להקים מדינה והוא ביטא זאת באופן ספרותי מרשים. דמות פחות מוכרת שהייתה באותה תקופה הוא אשר גינסבורג, המכונה אחד העם. הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, אמר עליו שהוא ממחתיאי הרבים שבספרות האפיקורסית החדשה. הוא התנגד לציונות המדינית של הרצל ואמר שארץ ישראל לא צריכה להיות מקלט בטוח מפני צרות הגלות, אלא מטרתה לפתור את הבעיה הרוחנית והתרבותית של העם. הבעיה הרוחנית לשיטתו, כן, שוב, אדם שהרב צבי יהודה הגדיר אותו ממחתיאי הרבים שבספרות האפיקורסית החדשה. אבל הוא הציף סוגיה מאוד חשובה שנקראת שאלת הקולטורה, כלומר שאלת התרבות. כל מי שמתעסק במדיניות ציבורית חייב להכיר את האירוע הזה. הרצל ייצג את הציונות המדינית, והרב ריינס שייצג את המזרחי, את המפדל, כלומר גם הרצל וגם הרב ריינס אמרו לאחד העם לגנוז את העיסוק שלו בשאלת התרבות, הזהות של העם היהודי. הם חששו שעם ישראל נמצא בסכנה קיומית ואין זמן ופנאי לדון עכשיו על שאלות תרבות. נגנוז את זה עד אחרי שהמדינה תעמוד על רגליה, כך הם אמרו. באי בייר תשח, ברוך השם, קמה מדינת ישראל, ושוב עלתה וצפה שאלת התרבות ביתר סט, וכולם רצו לדעת מה יהיה צביון המדינה החדשה שקמה, בעיקר בסוגיות דת ומדינה. הסטטוס קוו היה סוג של הקפאת מצב של מה שהיה עד קום המדינה. החילונים ביקשו חירויות כדי להפריד דת ומדינה, הדתיים ביקשו לשמור על צביונה היהודי של המדינה, וביקשו משני הצדדים לא לעשות שינויים גדולים. וכך נקבע בעצם חוק הגיוס, כשבזמנו היו תלמידי ישיבה מעטים, וכיום המספר גדל, ברוך השם, לעשרות אלפי תלמידי ישיבה. כעת, הטענה של השמאל והדתיים הליברליים סוברת שאי אפשר להמשיך עם הסטטוס קבוע הזה, במיוחד בזמן מלחמה. אחרי ההקדמה הזאת, כותב איתי אסמן, חשוב להדגיש, אם מחליטים לשנות את הסטטוס קבוע, אין בעיה, אבל זה צריך להיות מהלך כולל, רחב ומקיף. יש לתקן גם את מערכת המשפט שלקחה לעצמה סמכויות על, את מערכת הביטחון שמתערבת בסוגיות מדיניות ולא כפופה לדרג המדיני. כן? נחזור ללילה של השבעה, שבין השישה לשבעה באוקטובר, שיחת הטלפון בין בחירי מערכת הביטחון שאפילו לא חושבים להעיר את ראש הממשלה. זה אומר גם לתקן תאגיד ציבורי וגלי צהל עם תקצוב ענק מחשבון משלמי המסים, שווה ערך לתקציב הישיבות, ועוד הרבה דברים טעונים תיקון שהשמאל לא מאפשר לשנות אותם, ואם רק תנסה לגעת בהם, הוא ישרוף את המדינה. ועכשיו הוא אומר לגופו של עניין, מי שרוצה לשנות את הסטטוס קוו ולבנות מדיניות לגיוס חרדים, צריך לעמוד בקריטריונים הבאים. אחת, זה צריך להיות בהסכמה רחבה, הסכמה לאומית רחבה, כלומר, כמה שיותר אנשים שיסכימו לכך ולא ארגון עם אלף איש שטוען שהוא מייצג את עם ישראל, כי יש לו שיח כזה בין חרדים וחילונים, ימין ושמאל, זאת התנסות על עם ישראל, ארגון כזה. אני חושב שהוא רומז לרבעון הרביעי או לעוד ארגוני פיוס כאלה. שתיים, הוא צריך להבין, מי שרוצה לשנות את הסטטוס קבוע, צריך להבין בסוגיה, ללמוד אותה לעומק, תוך לקיחת כל המרכיבים התרבותיים, הכלכליים, המדיניים והפוליטיים. כלומר, זה לא יעזור לעשות חוגי בית עם אנשים שאין להם מומחיות בתחום, ורק לאסוף חתימות לעצומות. שלוש, מי שכותב מתווה צריך לקחת גם אחריות ולא רק סמכות. אם יש כישלונות, הוא צריך לשלם את המחיר, לא כמו שארגוני שמאל כתבו לצהל ניירות עמדה ולא לקחו שום אחריות על מחדלי הטבח שרשום בין היתר על שמם. ארבע, מי שמגייס חרדים צריך להבטיח להם שלא ישלבו להם לוחמות ביחידות כמו שהבטיחו לציונות הדתית, ואז מה קרה? הפרו את ההבטחות, לא קיימו אותם. וששום ארגון לא יכניס להם חמץ בפסח בשם בגץ כמו שמנסים לעשות עכשיו. במידה וזה קורה, יש לפתור את כולם משירות באותו יום. המסמך צריך להיות מנוסח על ידי עורכי דין, ולא בהבטחות על הקרח, כמו שעשו לדתיים. אגב, הרבה ראשי ישיבות בציונות הדתית, ישיבות הסדר וראשי מכינות, יודעים שעבדו עליהם, הבטיחו הבטחות ראשי הצבא, ולא עמדו בהבטחות, או שרצו לעמוד, אבל בגץ לא נתן להם לעמוד. ואז ואז מה עושים במקרה כזה? אז הוא אומר, זה נושא שלא צריך להיות באיזה מין שיח כזה של רצון טוב. צריך להיות מנוסח על ידי עורכי דין, ולא בהבטחות על הקרח, כמו שעשו לישיבות ההסדר ולמכינות. עכשיו, איך כל זה קשור לתיבת פנדורה? זוכרים שהוא פתח בה? אחרי שפנדורה פתחה את התיבה וכל האסונות יצאו, היא ניסתה לסגור אותה שוב. אבל אז היא סגרה את התקווה, את הפתרון שהיה לכל האסונות. הסטטוס קוו נפרץ. כל מי שמדבר עכשיו על אחדות שטחית בלי לדבר על שאלת הזהות, הופך את השיח לשטחי ודוחה את פתרון הבעיה. השמאל אומר לדתיים כך, זאת נקודה כל כך נכונה, אתם תתעסקו בשיח על אחדות, על קפה ומאפה, רבנים ייפגשו עם אחים לנשק, וכי אחדות זה מאוד חשוב. יש פה כאלה ששומעים בעיקר בציונות הדתית את המילה אחדות, ואומרים, וואי וואי, אחדות, אחדות, חייבים להתאחד. אבל מה אומר השמאל הדתיים? אתם תעסקו בשיחות אחדות, ואנחנו נקבע את המדיניות, נקבע מה קורה במערכת המשפט, מה קורה באקדמיה, מה קורה בצבא. תראו מה קורה לקצינים דתיים, מדרגה מסוימת. הם לא יושבים במתכ"ל, בפורום מתכ"ל, ולא מחליטים, ואגב לא נמצאים בקבינט שבאמת מכריע, לא הנציגים הפוליטיים, ולא אנשים שמביאים את הרוח הזאת בצבא. אתם תהיו לוחמים כאלה שתלחמו בעזה וסליחה ותמותו בקרב, בגלל הטעויות שהמדיניות שלנו, של השמאל, שאנחנו עשינו כבר 30 שנה, כן, מאוסלו וההתנתקות וכו', ואתם תהיו שם בחזית ותלחמו בשבילנו. זה בעצם מה שהשמאל אומר לדתיים, נכון? אנחנו נקבע את המדיניות וכו' וכו', ואתם איתכם נתאחד עם הרבנים הנחמדים שלכם. מדובר בסם הרדמה שרק דתיים מסוימים קונים אותו וחושבים שהוא יפתור כאן משהו במדינה. שימו לב למלחמת החורמה האלימה של השמאל בפורום קהלת, בגרעינים התורניים, בערוץ 14, בכל מי שמבטא זהות יהודית מינימלית. האחדות צריכה להיות סביב שינוי מערכת המשפט, סביב החינוך, סביב הביטחון, שיהיו לא בניגוד למסורת ישראל. אז חשבתם אולי על פתרון כדי לעמוד בכל הקריטריונים, ושנוכל לפתור את כל הבעיות המדיניות, בואו נקבע דבר כזה שנקרא בחירות. כל אזרח במדינת ישראל יהיה שווה כל אחד רעיון, נכון? ואז נלך לקלפי פעם בארבע שנים, ונציגי הציבור יחליטו בסוגיות האלה, אחרי שלמדו אותם, ואז תהיה להם גם אחריות. כלומר, כל אזרח יהיה שווה כל אחד, נלך לקלפי, נשלשל פתק, נצביע, ונציגי הציבור יחליטו בשבילנו, נבחרי הציבור, לכו תדעו, במדינות דמוקרטיות, יכול להיות שהדבר הזה יעבוד. זאת הדרך המאוד מקורית שמציע בסוף המאמר הזה איתי אסמן, וכן, הוא כותב את זה בסרקזם ובציניות, הרעיון המקורי, אבל לא בכדי, שימו לב שהשמאל כל הזמן לא מקבל את תוצאות הבחירות. עכשיו הם אומרים בחירות עכשיו, בחירות עכשיו, כי יש להם סקרים שחושבים שעכשיו סוף סוף נתניהו יוכלו להפיל אותו ולהגשים את החזון, ואז הכל פה, כל הגוש המאמין יתפורר והשמאל ישלוט. אבל מה יקרה אם חלילה מבחינתם נתניהו יבחר שוב? מה יהיה אז הקמפיין? על מה יצאו לרחובות? ברור לכם שיצאו לרחובות, ברור שישרפו את המדינה, נכון? רק יהיה משהו חדש, אנחנו עדיין לא יודעים מהו, אבל ברור שהמיעוט שבשמאל לא ייתן לימין אני לא מדבר אפילו על לשלוט, אלא פשוט לבחור ובעזרת הרוב שלו קצת להשפיע על הצוויון של המדינה, בצבא, במערכת המשפט. אני כבר לא מדבר על התרבות ועל התקשורת. אז פה אנחנו נמצאים וצריך להיזהר מכל מיני אנשים שאומרים מילים שהם כאילו ג'וקר כאלה, אחדות ואחדות ואחדות, אבל בעצם הם מתכוונים מלחמה, מלחמה וסתימת פיות.
בשם החופש אתה חופשי לשלול ממני את החופש שלי. בשם ההיגיון אתה סבור שאין מקום למילה משלי. בשם הכוח אתה חלש ולא מוכן עוד להתמודד עם דבר. בשם הרוח אתה נרגש, אך ורק ממה שכל כך מוחש. בשם הזמן אני אומר לך שאין עוד זמן עד שנלך מכאן אם לא נלמד להסתדר. בשם השם אני אומר לך אנחנו כאן וזה בלב שלך אם רק תרצה להתבונן. אני צועק לך ומתחנן תפקח עיניים קצת להתבונן. בתוך התופת אני עומד ולא יכול עוד לתפוס את עצמי, הלב נשבר לי, רוצה לצעוק, אבל אתה עומד מרחוק. בשם הזמן אני אומר לך שאין עוד זמן עד שנלך מכאן אם לא נלמד להסתדר. בשם השם אנחנו כאן וזה בלב שלך אם רק תרצה להתבונן. אני צועק לך ומתחנן תפקח עיניים קצת להתבונן.
אבי בניון כתב כבר לפני שנים והלחין את המילים האלה שכאילו נכתבו לתקופה הזאת. בשם החופש אתה חופשי לשלול ממני את החופש שלי, בשם ההיגיון אתה סבור שאין מקום למילה משלי, בשם הכוח אתה חלש ולא מוכן עוד להתמודד עם דבר, בשם הרוח אתה נרגש אך ורק מכל מה שמוחש. והוא מסיים בזועק, בתוך התופת אני עומד ולא יכול עוד לתפוס את עצמי, הלב נשבר לי, רוצה לצעוק, אבל אתה עומד מרחוק. 7:42, עכשיו הפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד
איתי. 7:48, אנחנו מתקרבים לסוף, סוף התוכנית האחרונה של חודש אדר. אולי נסיים במה שפתחנו בו, כי לא כולם שמעו וזה חשוב. הרבי מלובביץ' אומר שהיום הזה, היום האחרון של חודש אדר, הוא היום השמח ביותר בשנה. ולמה? כי משנכנס אדר מרבים בשמחה, השנה אפילו שני אדרים. ולמרות שהמגילה, מגילת אסתר, נקראת רק עד יום תתוו בחודש, אבל הציווי של מרבים בשמחה נוגע לכל ימי החודש. משנכנס אדר מרבים בשמחה, והפסוק אומר, והחודש אשר נהפך, כן? נהפך. ולכן כל יום ימי החודש אדר צריך להרבות בשמחה, ובשמחה יתרה על השמחה שבימים הקודמים, לא סתם שהם ממשיכים לשמוח. לא, כי כאשר השמחה היא באותה מידה, כפי שהייתה בימים הקודמים, בלי הוספה וריבוי, שוב איננה שמחה שלמה, כי היא נתיישנה השמחה. אותו דבר הוא אומר, מצינו, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בברכת חתנים, בשבע ברכות צריך להוסיף כל פעם פנים חדשות. למה? כי מוסיפים על השמחה. השמחה התיישנה, מוסיפים עוד שמחה ועוד שמחה. ואם אמרו מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, שמכניסת חודש אדר צריך להרבות בשמחה בכל יום, נמצא שביום תתוו, כלומר למחורת פורים, צריך להרבות בשמחה יותר על השמחה, מהשמחה שבפורים עצמו. וביום תזיין עוד יותר מתתוו, וכן הלאה וכן הלאה, עד שעשי, וביום האחרון של חודש אדר צריכה להיות, הוא אומר, שמחה מופלגת ביותר, והוא גם מחבר את זה החודש שניכנס בעזרת השם בשעה טובה ומוצלחת אליו הערב, חודש ניסן. חזל אומרים בניסן נגלו ובניסן עתידים להיגאל. כל מהות חודש ניסן הוא חודש הגאולה, וזה מתחבר עם הסיום של חודש אדר, עם היום השמח כל כך, כי מתוך השמחה הגדולה ביותר של היום האחרון של חודש אדר, אנחנו מגיעים לחודש ניסן, וזאת ההכנה המתאימה להמשכת הגאולה שבחודש ניסן. וגם פה יש פתגם חסידי שאומר, שמחה פורצת גדר, בכוחה של מידת השמחה לפרוץ גדרות וסייגים בגשמיות וברוחניות. אז השמחה שבחודש אדר, ובפרט ביום האחרון שבו היום, פורצת את כל גדרי הגלות ומביאה את הגאולה השלמה והאמיתית. סיום חודש אדר ותחילת חודש ניסן, בעזרת השם, עם בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכל מה שהתפללנו כבר בשבת בברכת החודש.
Galay sonu hu, galay sonu ayoy bikoroy, ayoy bikoroy. Hu yi galay sonu hu, yi galay sonu ayoy bikoroy, ayoy bikoroy. Bi yi kabitz li dochenu ayayay, meyan bakam poisa oretz ayayay. Chaverim, 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 kol Yisroel. Hu yi galay sonu hu, yi galay sonu ayoy bikoroy, ayoy bikoroy. Galay sonu ho, galay sonu oy 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 bekoroy, oy 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 bekoroy. Vi kapet li do khenu ayaya, me ya ta kam poisa oret ayaya. Di khaveri khaveri ko yisrael. Ay khaveri ko yisrael, ben may mali maro me. Khaveri ko yisrael, ben may mali maro me. Galay sonu hu, galay sonu oy 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 bekoroy, oy 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 bekoroy. Hu ni galay sonu hu, galay sonu oy 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 bekoroy, oy 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 bekoroy. Vi ni kapet ni dochenu, ay ay ay, meyar bakam poisoret, ay ay ay.
Hu igal otanu bekarov, bekarov, bekarov. גידל ורדיגר ומורדכי בן דוד חותמים לנו את התעוררות לערב ראש חודש ניסן. מוטי קופפר היה טכנאי כאן, ידידיה מאיר נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.